המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. במהדורה המרכזית ממשיכים ירי הטילים לעבר יישובי ישראל. היום מתח כבד לעבר העיר נתיבות. אחת הרקטות פגעה בחנות למוצרי חשמל, גרמה לנזק רב ונס גדול ללא נפגעים. גם מלבנון היום המשך ירי טילים לעבר ישראל, ובצהל נערכים ככל הנראה לפעילות בלבנון. כך על פי הערכות, בפיקוד צפון קיימו בימים האחרונים אימון נרחב, ייתכן לפני כניסה ללבנון. גם אוגדות שיצאו מעזה מועברים צפונה. את כל הפרשנות בעניין נביא עוד מעט. וגם על המשך החקירות של אנשי החמאס, מהם מתברר כי אנשי הג'יהאד האיסלאמי ואנשי החמאס הבכירים שבהם קיבלו תשלום הגון על נסיעה לאיראן לאימוני נשק, אימוני צליפה ועוד. כך עולה מחקירותיהם של המחבלים הנמצאים בידי ישראל. יותר מ-5,700 פירי מנהרות, זו התמונה שמתגלה לצהל בתוך רצועת עזה. היום הדוח הזה שמתפרסם בניו יורק טיימס מפרסם נתונים מדהימים. הרשת התת-קרקעית בעזה היא מעל 560 קילומטרים, אפילו יותר, קרוב ל-600 קילומטרים, עם מעל 5,000 פירי מנהרות. רק בח'אן יונס עצמה לבד יש מנהרות בהיקף של 300 קילומטרים לאורך, לרוחב, בעומקים שונים. מבוך אמיתי מתחת לאדמה. בצהל אומרים כי מדובר בהפתעה גדולה, וכי הדרך למיטוט וחיסול המנהרות עדיין ארוכה מאוד. גם בתימן ממשיכה המלחמה, מתקפת בעלות הברית, ארצות הברית ובריטניה על החות'ים. היום עוד התקפה משמעותית על בסיסי טילים של החות'ים בתימן. החות'ים מצידם פגעו היום בספינה שהייתה בדרכה לישראל, ספינה יוונית בבעלות יוונית שנשא דגל מלטה, הפליגה מווייטנאם לישראל והותקפה כאמור בדרך, נגרם נזק לספינה. המהדורה המרכזית בקולך, היא העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו ממשיכים עם מלחמת חרבות ברזל, ואנחנו מציינים 102 ימים למלחמה הזו. אחרי תקופה של שקט ובעיקר גם בנתיבות, היום מתח ירי כבד לעבר נתיבות. רקטות נפלו בעיר, רסיסים גם נפלו, רוב השיגורים יורטו, אבל גם ניסים גדולים במהלך המתח הזה. קובי פינקלר איתנו על הקו, שלום קובי.
כן, גם שלום לך אבי, ערב טוב.
ערב טוב. האם יש קשר בין יציאת אוגדת 36 ואוגדות נוספות למה שראינו היום בנתיבות?
תשמע, על פניו יש קשר, כי ברגע שיוצאים מן המקום, פחות אתה נמצא בתוך השטח, פחות אתה יכול להיות שולט, פחות אתה יכול להיות בעל מעקב. אז יוצא לו זה אחמד מהבית שלו, בלבוש אזרחי, הולך 10 מטרים, זה בדיוק התיאור האמיתי, לא סתם פרפרזה. יורד למבנה כזה ואחר, מחבר בחוט חשמל ומסדר את הטיימר ל7 דקות, מעבר לזה אולי היה צריך לשאול שום דבר, כי נתיבות הייתה, זה היה מכוון כבר לפני 5 שנים, וחוזר הביתה ממשיך עם הקפה שלו, ואז כל אחד מהמשגירים הללו יורה 10 רקטות.
כי היו דיווחים גם שהיו רקטות מכוונות לנתיבות בתחילת השבוע בהילולת הבבא סאלי,
וכוחות
צהל פשטו על המתחם שם.
זאת בדיוק תהיה המילה הקרובה בחודשים הקרובים, אני מניח, אבי, ששנינו נדבר עליה, פשיטות, גם הלילה הזה, פשיטה של אוגדה 162.
אז כבר נדבר על מה שקרה הלילה, קובי, ברשותך תישאר איתנו הקו, רק נסכם את עניין נתיבות ונפנה ליורם ביטן, שלום לך.
ערב טוב, שלום.
יש לך חנות של מוצרי חשמל שנפגעה באופן ישיר, אופן קשה מהירי הזה. ספר לנו איך, מה קרה ואיך נראה המקום.
נכון, ברוך השם. קודם כל, אנחנו עוברים ושלימים, וזה הכי חשוב.
ברוך השם.
לקראת 9:30 היו ירי של מטח של קסאמים לכיוון נתיבות. היו ירוטים מאוד טובים של הפטריוטים. אחת כנו התפסס להם, פגע בחנות, יש לי חלק בחנות מקורי, הוא פגע בקטע המקורי, ריסק אותו, וההטף של הקסם חדה לתוך החנות. המזל שלנו שאנחנו נשכבנו בחנות, אני והבן שלי והפקידה רצה לחנות המקבילה אלינו, ולא נפגענו, החנות נפגעה נזוקה מאוד, אנחנו לא נפגענו ברוך השם, זה מה שחשוב.
נס קודם גדול. קודם כל באמת נס גדול.
כמה שניות יש לך חיים להתגונן?
יורם,
סליחה.
יש לנו 30 שניות.
והספקתם להתגונן?
הנה, כן.
לא, אין לנו מקום מוגן אצלנו באזור שלנו, פשוט נשכבנו בחנות. יש את ההנחיות של פיקוד העורף, ואנחנו פחות או יותר מבצעים את מה שהם אומרים לנו. נשכבנו על האדמה, שמנו ידיים על הראש, וחיכנו שיחלוף הזעם, מה שנקרא.
כן, מן הסתם היה הרבה מאוד רסיסים מהעדף, מהנפילה.
נכון, נכון, מלא רסיסים והעשן, והחנות הייתה מלאה עשן, הכל היה שחור והיה קשה לנשום בפנים, אבל כל עוד שהן פגיעה בגוף, אז אנחנו בסדר גמור. ברכו שאנחנו כבר נסתדר.
המעניין הוא שבאמת הייתה תקופת שקט, ובדיוק עכשיו
הייתה תקופה מאוד שקטה, וזה גם הכנס לנו קצת לשעננות. העסקים בנתיבות, ברוך השם, התחילו לחזור לשגרה שלהם. יש לי חנות בשדרות שכבר 3.5 חודשים סגורה. אף אחד לא מסתכל על זה, אנשים לא חושבים על הכיוונים האלה. ובנתיבות התחלנו קצת להתאושש, לפני חודשיים פתחנו בחזרה. העסק מתחיל להתאושש קצת, וברגע שהחיילים שלנו נסוגו מעזה, ברגע שהגולנצ'יקים והכפירניקים יצאו מעזה, זה היה ברור שיחזור. לא ציפינו שזה יחזור כל כך מהר, הייתי בטוח שזה יחזור בעוד שבועיים, שלושה, חודש, חודש וחצי, אבל כנראה שהחבר'ה שם, החמאסניקים, הנבלות האלה, יודעים לקרוא את המצב בשטח, והם פעלו בק. יש לי גם הרגשה שהמתח הזה היה מכוון להילולה של בבא סאלי, כנראה שצהר לא הספיק להגיע אליו, וכנראה הוא רחיק אותם, הם חששו מהצבא, וברגע שצבא יצא משם, הם שחררו את מה שהיה להם שם. זה לא מתח שמכינים אותו ברגע אחד. כן, זה כנראה מובנה שם, והיה מוכן, והיה פשוט צריך להפעיל אותו, והצבא נמצא שם, אז זה מרתיע אותם. ברגע שהצבא יצא, זה מה שקורה.
זכות הבבא סאלי הגנה ושמרה עליכם בבריאות הגוף.
עמוד, אני מודה לכל עם ישראל.
ובעזרת השם שתמשיכו בכל הכוח, תהיו חזקים ובריאים, ושהחנות תחזור לעצמה. איך קוראים לחנות? בואו נגיד למאזינים.
יורם ביטן.
אז הנה, מי שצריך מוצרי חשמל באזור, ייכנס ליורם ביטן. תודה, תודה. ויחזק אותו על העניין הזה. בשורות טובות, תודה רבה לך יורם. קובי, אני חוזר אליך, התחלת לספר לנו על הלילה האחרון.
נכון, אז זאת בדיוק הפעולה שאנחנו נשמע אותה במשך החודשים הבאים קדימה כל הזמן. פשיטות הולכות וגוברות או יוצאות מהשטח הזה. הלילה הזה לדוגמה, כאשר מגיע מידע מודיעיני על מצבור של רקטות, 60 רקטות בסופו של דבר היו שם מוכנות, אז חטיבה 401 של השריון נכנסת פנימה עם סיוע מרחבי של אוגדה 162, פושטת, משמידה את הרקטות וחוזרת חלילה. אותו דבר קורה גם במחנות המרכז. בדיוק כמו שקרה הלילה ושבוע שעבר במחנה הפליטים של ג'נין, יקרה בחודשים הקרובים לאורך כל שנת 2024. זאת תהיה התמונה. לכן חשוב יותר לטהר את רצועת עזה מאשר אולי לתפוס את מישהו מהפקדים שלהם, כי בראש ובראשונה, ברגע שאתה משמיד, מתהר את כל המנהרות האלה, לא ייקח להם זמן. הזכרת קודם את הגילוי של הניו יורק טיימס, בהחלט הפתיע. ידענו כולנו על 160 קילומטרים של מנהרות רק בחאן יונס. אתה שומע כאן על 300 קילומטרים, ואתה שומע על עומקים, לכן זה סבוך יותר, לכן זה עמוק יותר, לכן זה ייקח זמן יותר, אבל זה יגיע בסופו של דבר. אז יכול להיות שייקח פרק זמן נוסף, לכן גם מוצאים את היחידות. כאשר מוצאים יחידות, מוצאים אותם כדי להתרענן, כי אבי צריך להסתכל גם על לבנון. צהל בהחלט שם עין ויותר מעין. אני מדבר היום עם אלוף פיקוד הצפון, אורי גורדין, והוא מדבר בצורה מפורשת. זה יכול להיות הלילה, זה יכול להיות עוד חודש, עוד חודשיים. אנחנו נצטרך לפעול שם. המציאות הזאת שנמצאת שם היא לא דבר טריוויאלי, לכן משחררים מוגדות, גם מרעננים חיילים, גם כדומות. פשיטות על בתי מחבלים במרכז חאן יונס, זאת התמונה כרגע ברצועת עזה ובצפון.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה, שיהיה בשורות טובות, ערב טוב.
אמן,
אנחנו
תודה.
עם עדי קרמי, איש שבק בכיר לשעבר, שלום לך.
שלום וברכה.
102 ימים של המלחמה, יש לנו כמובן את החטופים עדיין שם, ואנחנו רואים צהל מפנה כוחות, בסדר, זה שיקולים בביטחוניים שלו, אבל באופן טבעי התחושה היא שאנחנו ניכנס עכשיו לאיזשהו מלחמת התשה כזו לאורך זמן בלתי ידוע בתוך עזה, כלומר המסה הגדולה מאחורינו.
נכון, המסה הגדולה מאחורינו, מאחר ואנחנו רואים את זה בתפקוד של החמאס, אם הצה"ל נכנס למלחמה, כאשר החמאס בנוי כישות טרור, עם צבא טרור, עם חטיבות, עם גדודים, עם פלוגות, עם פוש, פיקוד ושליטה, היררכיה יחסית מסודרת, אנחנו רואים שכעת, אחרי שצהל כבש את צפון הרצועה, והמשיך דרומה לכיוון חאן יונס ומחנות המרכז, אנחנו רואים שבעצם הפכנו את הקערה מישות או צבא טרור למלחמת גרילה. ולכן כשאתה נלחם בגרילה, אתה צריך גם להתנהל שונה. אם נכנסת עם מוגדות פנימה וביצעת כיבוש של שטח, ולאחר מכן אתה צריך לתאר את קיני המחבלים, אז אתה גם הופך להיות פגיע ברגע שזה כבר לא לחימה בעצימות כן. גבוהה כמו בהתחלה.
עכשיו הלחימה יותר טקטית, נקודתית, כן.
והמטרה היא מעל הכל שחרור החטופים, להפעיל לחץ על הבכירים, להגיע למצב שאנחנו מגיעים או למסע ומתן ושחרור, או לשחרור ביכולת מבצעית. כרגע זה לא
זה
קורה.
בדיוק, אבל, אתה יודע, זה בדיוק יש את הוויכוח, גם בקבינט וגם, אתה יודע, גם בציבור. מה הדרך הנכונה? ללכת בכל מחיר על עסקה, קחו את מה שאתם רוצים, תשחררו את החטופים, וכמו שאומרים, לרדת על הברכיים בעניין הזה, כי אין ברירה, זה חטופים, או ממש לא, אין כרגע שום עסקאות, ממשיכים בפעילות, בכוח, שמים את החמאס בפינה, מפעילים עליו עוד ועוד לחץ, עד שהוא מעצמו יבוא בשל לעסקה ריאלית.
תראה, אני חושב שקודם כל לאף אחד אין מונופול על השכל, ולעיתים דווקא רעיונות יצירתיים מגיעים ממקומות בלתי צפויים. עכשיו, אני סומך על הצבא ואני סומך על השבק, שרואים את תמונת המודיעין המלאה ורואים מה הם יכולים לעשות ומה הם לא יכולים לעשות. לתפיסתי, על פי היכרות עם החמאס בלבד, אני יכול להגיד לך שאני מעריך שרק עם לחץ צבאי, אנחנו נצליח להגיע לשחרור חטופים, או ברמה המבצעית, וכמו שראינו באמצע לחימה, במסע ומתן, והגעה לאיזושהי הסכמה דרך מתווך שלישי. אנחנו חייבים ללחוץ על החמאס. אם אנחנו לא נלחץ צבאית על החמאס, לעניות דעתי, אז יחיא סינואר ינוע בחופשיות, הוא ייקח את הזמן, לא בער לו שום דבר עם חטוף אחד במשך 5 שנים עם גלעד שליט, או לא למי שהיה לפניו, כן? כן. ועם אחד אדם אכזרי שכמוהו, אני מניח שבוודאי שהוא לא ירוץ לשום מקום, הוא ינסה להגדיל את ההישגים שלו.
אז אני שואל אותך רגע, ולכן... ברמת המודיעין, 102 ימים הכוחות נמצאים בשטח. אתה יודע, שמו יד על מסמכים, על מחבלים, חקירות, ולא צריך כאן לתאר כמובן את כל הפעילות שעושים כדי לאסוף מודיעין, וצהל עדיין לא הגיע לחטוף אחד, כלומר מלבד דדי גורדי ששוחררה ממש בתחילת המלחמה, יש לנו 136 איש שנמצאים שם ואנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. אז אולי הדרך הזו היא מראש דרך מיותרת, מבוי סתום?
אז אני לא יודע אם אנחנו לא יודעים שום דבר, אני יודע שלא שחררנו את החטופים למעט אורי מגידיש. אני מסתכל על פני השטח ואני חושב שלפעול כנגד תת קרקע באזור דרום הרצועה, שזה משהו כמו פחות מאזור של 150 קילומטר מרובעים, משהו בסגנון הזה, עם 1.5 מיליון תושבים, עם מחנות פליטים, עם תת קרקע, אני לא מכיר צבא בעולם ולא ארגון ביון בעולם שיתמודד עם ישות טרור שכזו. אני לא חושב שיש גם למישהו ניסיון בפעילות כנגד ישות טרור שכזו, בצפיפות כזו, עם מאזן אמר כזה כנגד האוכלוסייה, עם אכזריות שכזו, ולכן, אתה יודע, ברגע שאנחנו לא יכולים לראות את תמונת המודיעין, ואנחנו לא צופים במהלך הקרבות שמתנהלים כרגע בשטח, אז קשה לבוא ולהתחיל לתת עצות למקבלי ההחלטות, זה משהו בלתי אפשרי.
איך אתה רואה את הסיפור של הצפון? אנחנו גם לא יודעים עוד הפעם מה, מה הצהל מתכוון לעשות ומה נערכים, אין לנו את התמונה, אנחנו לא נמצאים עכשיו בחדר המתכל, אבל החיזבאללה עושה מה שהוא רוצה, זאת התמונה.
תראה, אנחנו הגענו למצב בלתי נסבל עם החיזבאללה, והמשוואה תצטרך להשתנות. ועדיין, אני חושב שהחיזבאללה, כארגון שיעי, כפרוקסי של איראן, הוא שונה בתכלית מהחמאס ומה שאנחנו עוברים עם הפלסטינים. הפלסטינים זה בקרבנו, זה בתוך הבית כביכול, זה משפיע על מרכזי הערים, זה משהו אחר לדעתי. החיזבאללה, הוא כבר פועל בתוך מדינה שכנה. ולכן אני חושב שעדיין, וצריך לעשות את כל המאמצים, להסיט אותו מקו הגבול, להביא אותו למצב שאנחנו מצליחים כן להגיע ל-17-01, כי יש לנו תמיכה מלאה של האמריקאים, ולנסות להימנע ממלחמה. יחד עם זאת, צריכים להיות תערוכים ומוכנים כן לצאת לאתגר הזה, וזה יהיה אתגר גדול. זה לא מערכה כמו בעזה, זו מערכה שונה לחלוטין בהיקפים, זו מערכה שונה לחלוטין בנפגעים, זה משהו אחר. ואם ניתן למנוע את המלחמה הזאת, אז אני חושב שצריך לעשות כל מאמץ כדי לעשות את זה. ואם לא נצליח, אז אנחנו נצטרך להיכנס למערכה באין ברירה. בכל מקרה, המצב כמו שהוא עכשיו, אני חושב שהוא לא יכול להימשך, ואני חושב בעניין הזה גם שהתוצאות שאנחנו נגיע אליהן בעזה, והתוצאה יכולה להשתנות באבחת חרב. זאת אומרת, אם אתה מגיע ואתה מוריד את הראש של יחיא סינואר, יש מצב שאתה משנה על ידי פגיעה באדם כזה, את כל המומנט משתנה, וזה משליך לא רק על רצועת עזה ויהודה ושומרון, זה ישליך על כל המזרח התיכון לדעתי.
כלומר, או שתהיה פה באמת איזה מכה שוברת שוויון, איזה מכת מחץ דרמטית שמשנה את פני המלחמה, או שאין מנוס, צריך לפעול. ולפעול, כן. זה אומר מחיר, זה אומר להיכנס, לעבוד קשה, מול חיזבאללה, זה לא כזה פשוט, אבל אלו השכנים, זה המזרח התיכון.
נכון. תראה, אנחנו בשנים האחרונות, אנחנו הגבנו. אנחנו לא יזמנו. מי שיזם ברוב הפעמים זה היה החמאס. ואנחנו חייבים להבין שגם מנהיגות נבנית על ידי יוזמה ולא על ידי תגובה. ובסופו של דבר,
אתה מדבר על השנים האחרונות, אתה יודע, אפשר לקחת את המשפט הזה ממלחמת יום כיפור ועד היום. אתה מכיר איזושהי פתיחת מערכה על ידי ישראל?
כן, מכיר, צוק איתן. בצוק איתן אתה בעצם היית במצב שהחמאס עמד לעשות לך פעולה,
כי חטפנו טילים במשך חודש.
לא, אבל אתה יצאת, לא, אבל אתה יצאת לצוק איתן, והציבור צריך להבין את זה. יצאנו לצוק איתן כי הם הגיעו לשלב של הבשלה עם המנהרות ההתקפיות, ואנחנו חשפנו 66 קילומטרים של מנהרות חודרות, של כל מנהרה זה היה בין 1.5 ל-2.5 קילומטר, בעומק 30 מטר, על קו הגבול, למעלה מ-30 מנהרות שחצו גבול, והחמאס עמד להיכנס עם מאות מחבלים, למעשה מה שהוא עשה בשביל לאוקטובר, הוא כבר תכנן ב-2014 לעשות. ואז אנחנו בעצם יצאנו להתקפה, חשפנו את המנהרות, פגענו ביכולת שלו לחדור דרך המנהרות לאחר מכן עם המכשול, עם בניית המכשול של התת קרקע, ובסופו של דבר הם הגיעו עם שופל ועם כמה מטענים ופרצו לנו את הגדר. אז אנחנו כן יזמנו, השאלה היא למה חיכינו כל כך הרבה זמן, וזאת שאלה שכנראה תתברר בוועדת חקירה, כשידענו שהחמאס ממשיך לתכנן בסופו של דבר את מה שהוא תכנן מהיום שהוא קם ב-2007. זה מה שהוא תכנן לעשות. ופה, אתה יודע, בסוף השאלה תהיה מתי אנחנו ניקח את היוזמה בצפון, והאם אנחנו ניקח גם יוזמה עם דירקטיבה מדינית מול יהודה ושומרון והרשות הפלסטינית, גם את זה אנחנו לא עושים.
וצריך לומר, אם אתה מדבר כבר על ועדת חקירה, חמאס גם בנה מסכת של התאיה מצוינת במשך הרבה מאוד זמן.
תראה, אני...
זה גרם לכל הגורמים להשתכנע שהוא כנה ברצינותו.
אז אני לא כל כך בטוח, כי יחיא סינואר עמד גם באוגוסט 2022 והכריז איך הוא הולך לכבוש את כל יישובי העוטף. והחמאס ביצע תרגילים ותמרונים, ואתה יודע, לפעמים לא צריך לדבר עם קודקודים, אפשר לדבר עם תצפיתניות. והשכל נמצא תמיד, דרך אגב, ברצפת הייצור. צריך רק לאסוף אותו. לכן אני אומר את זה לא עכשיו כאיזושהי ביקורת, אני לא בא עכשיו לבוא ולהתיח, אנחנו צריכים להתמקד בהתקפה, אנחנו צריכים להתמקד בגיבוי לצבא, לשבק, אבל שיום יבוא יגיע, יצטרכו לבדוק את כל הדברים האלה.
כן, טוב, קשה להבין באמת מה קרה כאן, כי אני עדיין, אתה יודע, שמעתי היום דברים שאמר הרמטכ"ל הקודם, אלוף כוכבי, דברים שאמר רק לפני 8 חודשים, ואתה אומר, החמאס הצליח לעבוד עליו, הוא הצליח לעבוד על כל הצמרת. תשמע, זה משפטים שאין דרך אחרת להסביר אותם, אתה יודע, בדצמבר האחרון, 27 בדצמבר...
אבל אני שואל אותך, לא צריך להיות גנרל, כשאתה מסתכל ואתה רואה אותם מתרגלים איך כובשים יישובים, תרגלים ששודרו בהם בפורמטים הפלסטינים, אנחנו לא רואים את זה.
כן, המערכת נתנה תשובה לכל הדבר הזה שהם סתם מתאמנים, הם סתם, אין, זה חלום בלהות, אין מצב שהם
יחצו. אז זה מה שאני מנסה להגיד, שאני חושב שהם לא הרדימו אותנו, אנחנו נרדמנו, אתה מבין? זה מה שנראה, אבל עוד פעם, זה ימים יגידו
לגמרי, עדי קרמי לסיום, בוא תשמע יחד איתנו 40 שניות, הרמטכ"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל לשעבר כמובן, מדבר בסוף דצמבר 2022, 10 חודשים לפני האסון בשביעי באוקטובר, כך הוא אומר.
אל תנסו להשיג שם דירה ב3 שנים הקרובות, לא יהיה לכם. וכמובן, גולת הכותרת, השמדה של 100 קילומטר, של הפרויקט, פרויקט הדגל של חמאס, זה ממד הלחימה שלהם. זה לא מקרה שהם מנחים את הכוחות המיוחדים שלהם, כוחות הנוח'בה. אם תרצו, זה הגולני צנחנים והקומנדו שלהם, תישארו בבית. אל תצאו. ועד היום הם לא יודעים מה לעשות. ובעיקר כמובן בהיקף הפועלים. המשותף לכל מה שאמרתי זה שההרתעה היום ברצועת עזה הרבה יותר משמעותית.
הוא מדבר על כך שהפועלים והכנסתם לישראל גורמות לעשות שם שקט. החמאס אומר לפעילים שלו אל תצאו מהבית. טוב לנו המצב הזה. ההרתעה היום ברצועת עזה הרבה יותר משמעותית מאי פעם, דברים של הרמטכ"ל. אל תחפשו דירה בעוטף עזה ב3 שנים הקרובות, כי המחירים שם היו מטורפים. לא תמצאו, מרוב ביקוש, לא תמצאו שם דירות. זה הרמטכ"ל אומר 8 חודשים לפני. אז החמאס הצליח להטעות אותו בצורה הכי מקצועית שאפשר לדמיין.
אתה יודע, זה יכול להיות שזה מה שקרה בפועל, כי בתוצאות אי אפשר להתווכח. תוצאות הן קשות, אנחנו יום כזה, לא, עם ישראל לא עבר מ-1945, ממלחמת העולם השנייה, ועם התוצאות אי אפשר להתווכח. אתה יודע, אני נותן קרדיט לרמטכ"ל, כוכבי, רמטכ"ל לשעבר, שהוא יבוא ויגיד את הדברים, זה אדם ראוי ומכובד.
ברור.
כן, בדיוק, אתה יודע, אני קטונתי מה שנקרא, וכל אחד יגיד את שלו כשיגיע היום. מה אין ספק דבר אחד, שצריך לקחת יוזמה, וצריך לפעול, נקרא לזה, בתבונה, וזה דבר מאוד מורכב ומסובך. זה, להניג היום זה לא דבר ש... אתה יודע, לבוא לפרשן זה קל, אבל יותר. לבוא ולהחליט, לקבל את ההחלטות, זה דבר מורכב ומסובך.
עדי קרמי, מבחירי השב"כ לשעבר, תודה רבה לך. בשורות טובות, להתראות.
אמן, בשורות טובות.
פרסומת. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן. עכשיו אנחנו עם שר הרווחה יעקב מרגי, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לך אבי, ערב טוב לכל בית ישראל.
אצלכם במשרד התקופה ממשיכה ביתר שאת, ממש כמו משרד הביטחון. אתם עסוקים מעל הראש בענייני המפונים, בענייני המלחמה, בצרכים הרבים שיש כתוצאה מכך, שיקום קהילות שנפגעו במלחמה ועוד ועוד. התקציב שעובר עכשיו בממשלה מטיב עמכם, נכון?
מה זה מטיב? שמעתי את הפרומו של התוכנית שלך. שואלים את אותה שאלה למי שגדל בבני ברק או מי שזה נתת ונתת באמונה. אין ספק שהוא מטיב. בהתייחס לתקופה זה מעל הציפיות.
תוספת של מיליארד...
כשאתה רואה מה קרה למשרדים אחרים ואת גודל ההשקעה בביטחון, אין ספק שהיינו חרדים לתוצאות של המסע ומתן, אבל ברוך השם, באמת יצאה הגדלה משמעותית.
כן, יותר ממיליארד שקלים למשרד הרווחה, אבל בהתחשב בצרכים אני שואל, האם זה עוזר? זה נכון, שהביאו עוד מיליארד שקלים, אבל אולי צריך 10.
תראה, אלוהי בית, כמו בביטחון, אלוהי בית יכול להגיד לך דברים שאני לא רשאי להגיד. אבל היצר הרע מתגבר עליו. לא רק ש... בוא, אין ספק שברווחה תביא כמה שתביא, יש מה לעשות איתם. אבל כשיש לך הבנות, יש לך אוזן קשבת באוצר, ואוזן קשבת בממשלה, ואומרים לך, זה ההגדלה, כעת, בצוק העיתים, ודבר איתנו כל השנה, ומניסיון העבר, אני יכול לומר לך שאני גאה להיות שר הרווחה, ואני גאה ביחס שגם הממשלה וגם משרד האוצר נותן למשרד הרווחה.
אוקיי, טוב, בוא נדבר רגע באמת על המשמעות של העבודה של במשרד הרווחה בתקופה הזו. במה אתם עכשיו בקצה? איפה אתם פתוחים? במה אתם הכי מתעסקים כרגע?
אנחנו קודם כל מתעסקים בכל, כפי שידוע, אם הציבור לא יודע, אנחנו כל השנה זה חירום, אצלנו רווחה זה כל השנה זה חירום. האוכלוסיות שלנו, אני לא יכול להוציא אותם לנופש, להגיד להם, עכשיו יש מלחמה, אני אחזור אליכם בעוד חודש, או בעוד 3 חודשים, בעוד 30 שנה. כל יום, יד אחד, לשוטף, לאוכלוסיות הרבות שצריכות אותנו, ויד אחת השנייה, עסוקה בכל מצוקות החירום, האוכלוסיות, גם המפונים, גם צוקאיתים, ניצולים, ניצולים מהטבח, החטופים, משפחות השבים, משפחות החטופים, תופעות מועצמות בעצימות גבוהה בעקבות המלחמה, המתחים, תופעות שאנחנו כבר מזהים של גידול באלימות במשפחה, גידול בתופעות של התמכרויות, גידול בדברים אחרים שאני לא רוצה לומר אותם בשידור. אנחנו כמעט, כמעט אין נושא אחד שאנחנו בעצימות נמוכה יותר.
אז בתוך כדי העבודה הזו אנחנו גם רואים גם את התוצאות, כי בסוף חלק מהמפונים כבר נמצאים במקומות כבר לא זמניים, לא בתי מלון, אלא חלק עבור לקריית גת,
מקומות ביניים, מה שנקרא
מקומות ביניים,
בשלב ביניים.
כן, עד כמה אתם מעורבים מהתהליך הזה של המקומות ביניים? אתם כבר פחות שם, נכון? זה כבר...
לא, אני לא יכול לומר שאנחנו פחות. כפי שאמרתי, יד ביד במנהלת תקומה יש, המבנה של מנהלת תקומה זה כמעין ממשל הזוטה. במנהלת תקומה יש כוחות שלנו, של הרווחה, שמנהלים ביחד, מקבלים החלטות. יש אגף אדם וקהילה שיושב שם, מקבל החלטות, מלווה, מבצע ומנחית עלינו משימות. זה כפי שאמרתי, זה כמעין ממשל הזוטה, זה לא גמרת את התפקיד שלך, זה שהוא עבר, מפונה עבר לקרמי גת או לתל אביב או מחר לקיבוץ כזה או אחר, עדיין אנחנו מלווים אותו, עדיין נמצאים שם, לא רק אנחנו, גם משרדים אחרים.
כן, כל אחד והתחום שלו. תגיד, אסא מרגי, יש לך כבר נתונים כתוצאה מהמלחמה הזו על, נקרא לזה, ירידה בפרמטרים בכל מיני תחומים אחרים, נוער בסיכון, עוני?
הפוך, אנחנו מזהים רק עלייה.
וואו.
רק עלייה, אמרתי, זה מה שכיוונתי בדברי הקודם.
כן.
אנחנו כבר מזהים תופעות של, שאנחנו רגילים אליהם בעצימות גבוהה יותר. מטבע הדברים, חרדות.
כלומר, כבר יש לך מספרים, נתונים מהשטח?
אין מספרים, אנחנו מזהים, ודאי. מזהים את זה, מקבלים את זה מהמחלקות, אנחנו מקבלים עדויות, זה עדיין לא במצב של התפרצות כזו שמשתקת את המחלקות, אבל אנחנו מזהים עליות.
תווי המזון
אושרו גם... זה תואם גם את התפיסה המקצועית.
כן, אני מדבר על תווי המזון, אושרו גם בישיבת הממשלה, היה על זה ויכוח כמה שעות, כן, ישיבת ממשלה מאוד ארוכה. בסופו של דבר הוכרע שהדבר הזה מתקדם עם הקמת ועדה מיוחדת. זה גם יעבור עד הפעם דרך משרד הרווחה או משרד הפנים, או מי מתעסק עם זה?
בעבר זה היה דרך משרד הפנים. לנו יש את המזם הביטחון תזונתי במשרד, שהוא בערך כ-150 מיליון שח, שהוא עובד, ויש את המזם של יושב ראש המפלגה שלנו, הרב אריה דרעי, שהביא את זה בהסכם קואליציוני, התחיל עם מיליארד, בעקבות המלחמה הזה הוא הסכים לקיצוץ מסוים בנושא הזה. בפעם שעברה בהחלטת בג"ץ במשרד המשפטים, הוחלט שתוקם ועדת מנכ"לים שתבחן את הדרך הנכונה לחלק אותם. אני עדיין טוען ועדיין חושב ש... הקריטריונים שקבעו במשרד הפנים הם קריטריונים, אני חושב שהם חשובים מאוד, הם לא מופיעים אצלנו, ואני חושב שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ההפך הוא הנכון, הרי בו, אנשים צריכים להבין, משרד הרווחה הוא לא מייצר העוני, הוא לא מחולל העוני, הוא בית החולים מתחת לגשר. עכשיו, לנו יש קריטריונים אחרים שנותנים מענה לאוכלוסיות הרווחה, אבל אני כאיש, כמשר הרווחה, רוצה שכל המערכות יעבדו טוב וירפדו את הטווח הזה שלפני שהם נופלים אליי. אני לא רוצה שיפלו אליי. ואם יש שכבה נוספת שהקריטריונים של משרד הפנים מאפשרת להם לעוד הכנסה קטנה, לעוד יכולת רכש כזו או אחרת,
אתה אומר שווה להשקיע בזה, זה אליי. מקדם הגנה בעצם, זה...
הנה, הלוואי והייתי יכול להעצים את מערכת הבריאות ואת מערכת החינוך ותעסוקה מטבעית, הכל כדי שיהיה לי פחות קליינטים. לכן אני יכול רק לברך אותו על ההחלטה, ואני אומר לך שגם בתפיסה מקצועית, אנחנו רואים בזה חשיבות. זה אוכלוסיות, הרי לאיזה קריטריונים הלכו? מי כבר זכאי ל-70% הנחה בארנונה? אוכלוסיות אזרחים ותיקים, ניצולי שואה. יש שם אוכלוסיות שהם קרובים לקו העוני. וככל שאתה מפנה להם הכנסה, כן, ככל שאתה מפנה להם הכנסה פנויה לדברים אחרים, אתה מציל אותם ירידה למתחת לקו העוני. לכן אני מאמין שוועדת המנכ״לים תמצא את הדרך הנכונה. אני גם חושש, אני אגיד לך את האמת עכשיו אצלי, אתה יודע, אני אומר מה שאני חושב. אני גם חושש מזה שזה יבוא אליי, אני אגיד לך גם למה. אחרי שהם יעבירו את זה לרווחה, יאמרו לך, אתה לא יכול לעשות כפל מבצעים. יש לך כבר ביטחון תזונתי,
זה יפגע לך בביטחון תזונתי, ובעצם הם נמצאים שם משפחה שנמצאת,
הסכום שיחולק יהיה פחות, כי מה יקרה? לא ייתנו לי אני את המיזם ביטחון תזונתי, עכשיו יגידו יש לך את המיזם ביטחון תזונתי של הרי דרי. לכן אני חושב שחשוב מאוד להשאיר אותו במשרד הפנים.
מעניין, מעניין מאוד, כן, זה גם נתונים שונים, זה עולם אחר, שני המשרדים,
אוכלוסיות נוספות,
כן, הרבה מאוד דברים בעניין הזה. תגיד, עניינים אחרים שקורים כאן במדינה, ואתה מסתובב הרבה מאוד בשטח ופוגש אנשים, אתה מהאנשים שחוששים שהשיח של השישי באוקטובר יחזור, עוד פעם הכנסת תחזור לאט לאט לשגרה, עוד פעם יעלו כל מיני ענייני משפט, בגץ נתן לנו ככה זה תזכור את לפני שבועיים, שנחזור לאותה מתכונת, אתה חושש מזה או שזה צריך לחזור לשגרה ושזה יקרה?
אני חושש תמיד, ובמיוחד כשיש קבוצה, כרגע היא קבוצה קטנה, אבל אם הקולות הם צורמים, אני שומע אותה במחאות צמודים למשרד שלי, אני שומע את הסגנון, אני שומע את ההתבטאויות, יש להם רק השם אחד, אין להם שום רצון לעשות חשבון נפש, אני חושש מזה, אני עדיין חושש שיש קבוצת מיעוט שהתאהבה במחאה, שרוצה לחסל את הבסיס שאנחנו יושבים עליו כאן כעם אחד, ואסור, ואני מודה לך על השאלה, וצריך לשמוע, אסור לנו לספק להם עילות, ואסור לנו להקשיב, וככל שאנחנו יכולים להשפיע, אפילו על אוכלוסיות אחרות שלא שומעות אותנו כרגע, שלא ליפול למלכודת הזו של השנאת אחים, שנאת חינם, אין לנו אפשרות אחרת חוץ מלאחד את העם הזה. אין אפשרות להתקיים אחרת, יקפצו, יאספו ויקפצו, זה יעקב אבינו אמר לנו, אמר את זה לבנים שלו. זה הכוח שלנו, אנחנו אומרים את זה בקדושת כתר. קיבוץ מטה, אנחנו חייבים להיות מאוחדים כאחד כדי להצליח אל מול האתגרים. האתגרים שהמדינה עומדת בפניהם הם אתגרים קשים מאוד. קשים מאוד. וחייבים את האחדות הזו. אסור לתת לקומץ הזה שיתאהב, רוצה לפרק את המדינה היהודית האחת והיחידה, רוצה לפרק את הזהות היהודית, אסור להקשיב להם. צריך, הם יפיצו שנאה ואנחנו נפיץ אהבה כדי לא להתפרק.
אבל אתה לא מרגיש מצד שני שאנחנו כבר עמוק בתוך מערכת בחירות? עם כל הרקע של המלחמה, אתה רואה את התדרוכים,
אני שומע את הקולות.
זה בחירות.
שומע את הקולות, שומע את הקולות, רואה את המגמות, ואני חרד מכך, אין מקום לבחירות כרגע. מיטב בנינו נמצאים בסכנת נפשות בתוך, בחזיתות. אני לא אומר חזית, כבר עזה זה לא חזית אחת. אנחנו נמצאים כמעט בשש חזיתות.
כן.
קשות, מאתגרות, ואסור כרגע להתעסק בדברים שוליים. בחירות זה דבר שולי לעומת האתגר שאנחנו נמצאים בו כרגע.
ביש עתיד אומרים לפני זמן קצר, רק נשמע תגובה שלך לעניין הזה, חבר הכנסת רם בן ברק אומר, אנחנו רוצים להקים ממשלת אחדות אמיתית בהובלת הליכוד, בלי נתניהו, עם המחנה הממלכתי, עם ליברמן, כל המפלגות, מלבד בן גביר ואופר כסיף, בלי קצוות, ובלי נתניהו. אתה מצליח להבין?
א', אני מצליח להבין שזה לא יש עתיד, זה רם בן ברק. לצערי הרב, יור המפלגה שלו עדיין מוביל לבחירות, להחלפת השלטון. הקטע הזה שרק לא נתניהו, רק לא נתניהו הוביל אותנו לשש מערכות בחירות, לחמש מערכות בחירות, הוביל אותנו לשבר הכי גדול בחברה הישראלית. אנחנו לא פוסלים שום אדם, שום אדם אם יש לו כוונה אחת טובה וזה לתרום למדינת ישראל. נתניהו לא הפך להיות שונא העם, נתניהו לא הפך להיות אויב העם, אין שום סיבה לפסול אותו, ולכן אני לא מתפתה לקריאות כאלה. כרגע שממשלה נבחרת בישראל, ממשלה רחבה, אני מקווה שהיא תמשיך להיות רחבה, צריך לעשות הכל עד שנגמור את האתגר הגדול, האחד והיחיד שיש לנו כרגע, זה לנצח במלחמה, להחזיר את החטופים הביתה.
בעזרת השם, בקרוב, שר הרווחה יעקב מרגי, תודה רבה לך, בשורות טובות.
תודה רבה לכם.
נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
יושב ראש ועדת הוועדה לביטחון פנים חבר הכנסת צביקה פוגל, שלום, ערב טוב.
ערב טוב אבי.
שאלה על רקע ניסיונך הצבאי ופיקוד דרום, וכשאתה שומע על אוגדות יוצאות מעזה בזו אחר זו, מה זה אומר? שהחלק המשמעותי מאחורינו, מעבררים קצת את הכוחות, עוברים לפעילות טקטית של יחידות מובחרות, ובזה נגמר העניין. מה אתה לומד מזה?
שיוצאים להתעברר, שיוצאים לאסוף כוח, שיוצאים ללמוד איך להיערך למשימות הבאות, כי אחד הדברים המאוד מאפיינים את הלחימה הזאת, וצריכים להיות גאים בזה שיש לנו צבא שיודע לעשות את זה, בתהליך הפקת הלקחים, כדי להתמודד עם הדברים האלה. הרי בוא אבי, נודע על האמת, מעבר להונאה ולהפתעה של השבעה באוקטובר, יש פה עוד שתי תקלות אדירות שהן תקלות מודיעין. האחת היא העובדה שלא ידענו באמת מה כוחו של החמאס, כולנו חשבנו שהוא מורתע ומגדל בחממות עגבניות, והדבר השני שלא ידענו זה שאין עיר תחתית כמו שחשבנו. אני מזכיר לך את סיפורי המטרו שחשבו שפצצה של מטוס תהרוס את זה, איתו מגלים שזה לא עיר תחתית, זאת מדינה תחתית שפצצות לא יכולות להרוס את זה. אז כדי להתכונן לכל הדבר הזה, כדי להכין את עצמנו ללחימה המאוד אינטנסיבית הזאת, צריך רגע להוציא את הכוחות, לתת להם להתעברר, זה בעיקר כוחות המילואים שלנו. נשים לב שרוב הנפגעים שלנו הם מילואימניקים, וצריך גם לתת להם להיות בבית, וצריך לחזק גם את העורף, כי זאת לא מלחמה קלה, ומראש נאמר עליה שהיא הולכת להיות מלחמה ארוכה, ולכן אני לא מתרשם מזה שאנשים יצאו. אני רוצה לדעת שבאמת על אותה הכרעה שדובר, אכן עליה הולכים. כי כשמצד אחד אני שומע את ראש הממשלה, ואני מאוד מאמין לו, ואת הרמטכ"ל, מדברים על הכרעה, אז אני שומע את שר הביטחון מתחיל לדבר איתי על היום שאחרי. מי שמדבר על היום שאחרי, מפסיק לדבר על הכרעה, וזה לא מוצא חן בעיניי.
שר הביטחון מדבר על הכנסת פועלים יהודה ושומרון, והחזרת תקציבים, ושוב, אותה מדיניות שאומרת שזו השיטה לקנות שקט, אז לא השתנה דבר, לא למדנו כלום.
לא, אצל שר הביטחון כנראה ששום דבר לא השתנה, למרות ששמעתי אותו אתמול אומר שהתנאי לשחרור החטופים זה המשך הלחץ והפעילות הקרקעית, שזה מאוד מצא חן בעיני, אבל כנראה שזה הדבר היחיד שממנו הוא יצא מהקונספציה, וכל השאר הוא עדיין נתון בתוך הקונספציה, יחד עם בני גנץ וגדי אייזנקוט שנמצאים איתו בקבינט המלחמה, ולצערי הרב זאת רוח שקיימת שם, אבל אני מאוד שמח לשמוע כל פעם את ראש הממשלה, ובזמן האחרון גם את הרמטכ"ל, מדברים בבירור על הכרעה. של ההכרעה הזאת יש כמה משמעויות אבי. האחת המאוד ברורה זה השמדת יכולותיו הצבאיות של החמאס, אבל זה לא נגמר בזה. חייבים להשמיד את יכולותיו האזרחיות. תראה, אבי, מי שמחלק כיום את המזון והסיוע הומניטרי שנכנס לעזה על ידינו, זה החמאס. זאת אומרת ששלטונית...
עזוב מחלק מזון, זה מי שיורה היום על נתיבות, מתח של 30 רקטות, זה עדיין החמאס.
זה עדיין החמאס, נכון, ולכן נדמה לי שבמקום להתעסק ביום שאחרי ובהכנסת פועלים, בואו נסיים את המשימה של ההכרעה, כי זה חלק אחד שלה. אני מזכיר לכולנו שכשאנחנו מדברים על חמאס, יש עדיין שני מוקדים נוספים, אחד ביהודה ושומרון ואחד בצפון. גם בצפון, ליד ובחסות החיזבאללה, יש כוח חמאסי, שאם אנחנו לא נטפל בו, אז אנחנו נפגוש את החמאס גם שם. אני כבר לא מדבר על חמאס מבתי הכלא, שזה עוד סיפור שנצטרך להתעסק בו יום אחד, אבל כדי להכריע את החמאס, ולמנוע ממנו באמת להיות בר השפעה בעתיד, תראה אבי, נאציזם לא נגמר, האידיאולוגיה הזאת עדיין קיימת, אבל אין אף אחד שיוציא אותה לפועל. לכן, כל מי שאומר לי, אי אפשר להכריע את החמאס כי זאת אידיאולוגיה, לא, אני לא רוצה להכריע את האידיאולוגיה, אני רוצה להרוג את האנשים שרוצים ליישם את האידיאולוגיה.
אבל בוא רגע, אתה יודע, ברגע של חשבון נפש, בוא נשים רגע דברים על השולחן. הרי הקונספציה ועוד דברים אחרים בעשורים האחרונים, העובדה שאף פעם לא יזמנו מבצעים ומלחמות, אלא תמיד היינו במדיניות של הכלה או תגובה במקרה המקסימלי, הובילו אותנו לנקודה כזו שהחמאס התעצם בכזה קנה מידה. אתה מדבר על המנהרות, וזה לא רק המנהרות. המנהרות האלה מלאות בתחמושת, שמדברים על, על, על אלפי קילומטרים, זה תחמושת. עכשיו, בנינו את הדבר הזה, נתנו לדבר הזה לקרות, ואולי הגענו לנקודה שהמשימה הזאת מאוד מאוד מורכבת. אתה יודע, אני לא רוצה לשאול את השאלה ולהוריד, לעשות איזה מורח בלב האנשים, השאלה אם אנחנו יכולים באמת להגשים את היעד הזה. האם בכוחה של מדינת ישראל...
התשובה היא חד משמעית כן. התשובה היא חד משמעית כן. אנחנו רק צריכים לרצות. אנחנו צריכים להבין שזה יגבה מחיר וזה ייקח זמן. אבל אם המטרות שלנו הן באמת בסופו של דבר להכריע את החמאס ולהשמיד את יכולותיו הצבאיות והאזרחיות, ואם בסופו של דבר כולנו מבינים שבחלק הצפוני של רצועת עזה, מנחל הבשור וצפונה, מה שהם קוראים נחל עזה, הולכת להיות בעתיד התיישבות יהודית. אם כל זה ייכנס לראש של האנשים, והם יבינו שבסופו של דבר אנחנו הולכים לשנות את פני המזרח התיכון הקטן שבתוכו אנחנו חיים, אז אנחנו נמשיך וננצח.
אתה חושב שהתיישבות יהודית בעזה
שזה...
תביא לפתרון מסוים?
כן, בחלק הצפוני של רצועת עזה, זה חלק מההתעצמות שלנו. אתה מדבר על ההתעצמות של החמאס ואתה צודק. אני רוצה לראות ההתעצמות שלנו. ההתעצמות שלנו מאז ומתמיד הייתה בהתיישבות, לא רק בצבא, לא רק ביכולות הלחימה. בכל מקום תמיד קמנו ואמרנו שאת הגבול יקבע תלם המחרשה ולא המחנה הצבאי. אנחנו חייבים...
אתה אומר לצמצם את הרצועה מצפונה, לחתוך עוד 2-3 קילומטרים וליישב אותם.
חד וחלק, בלי בכלל למצמץ. זה לא יהיה יישובים בודדים, זה יהיה רצף טריטוריאלי מראש הנקרה עד בואכה נחל הבשור, לאורך כל הים התיכון יש יישוב יהודי, נכון, מתחתנו ברצועה מאוד קטנה או יותר קטנה ממה שקיימת היום, יהיה אותו גוש שקורא לעצמו עם פלסטיני או כל דבר אחר שהוא, שאני יעודד אותו מאוד אם הוא יוצא להגר למדינות אחרות בבקשה, ואם הוא רוצה לחיות שם לצידנו בשגרת חיים נורמלית גם בבקשה, אבל כל אקדח שירה שם, לא קפצון אלא כדור, מי שיוחז באקדח הזה ישלם על זה בחייו. זה צריך להיות ברור, אם לנו זה יהיה ברור, ואם יצר הקיום שלנו יהיה חזק מיצר הפשרנות, אז יש סיכוי שמדינת היהודים בארץ ישראל תמשיך להתקיים, כי זאת מלחמת קיום אבי, לא שום דבר אחר.
תגיד, אתה בעד להעביר את הקבינט בשידור חי?
הקבינט איזה?
הקבינט הביטחוני שמדליפים ממנו משפט כן, משפט לא.
לא,
אז בוא נעביר את הכל ונשמע את כל רצף
בוא,
הדיון.
אתה, אבי, אני לא אדבר על הדלפות, אבל אם כבר אתה מדבר על זה, אז בוא, קבינט המלחמה מונה היום מעט מאוד אנשים. בשביל להבין מי משם מדליף, והאם הוא גם מדליף מהקבינט הביטחוני מדיני, יהיה קל מאוד. לא רוצה להיכנס לזה בכלל. מי שביטחונה של מדינת ישראל לא מעניין אותו. והוא בוחר להדליק כדי לקושש כמה קולות וכמה תמיכה של עיתונאי חסר, אז כנראה שהוא לא נמצא במקום הנכון, והגיע הזמן שגם אנחנו, גם כנבחרי ציבור, שאנחנו יודעים דברים כאלה, נדאג שאותו אחד או יתבייש או לא יהיה שם.
טוב, בוא נדבר על ביטחון פנים, שוחחנו אגב כאן עם השר בן גביר בתחילת שבוע, די, נאמר, סיפר פה על כיתות הכוננות ועל פניה של המשטרה ועל המשכורות ועל הרבה דברים שמשתנים, ואני רוצה לשאול אותך גם על ההיבט התקציבי. אחרי שהתקציב אושר, בוא נאמר, אתה יודע, ציפיתם לי יותר, זו המילה, או שקיבלתם הבטחות ליותר.
בוא, ההישג הגדול ביותר של איתמר, של השר לביטחון לאומי, זה שהוא לא רק שהוא המשרד היחיד שלו קוצץ, עוד נוספו לו עוד 2 מיליארד. בואו נשים את הדברים על השולחן. מה שאיתמר בן גביר, כשר לביטחון לאומי, עשה עבור אותם כוחות ביצועיים של המשרד לביטחון לאומי, שירות בתי הסוהר, כיבוי והצלה, לוחמי האש ומשטרת ישראל, זה משהו שאף אחד לא עשה, והם מחזירים לו בבית תודה מדהים, לא באופן אישי, אלא לכל המדינה. מי שלחם הכי יפה בתחילת הלחימה הזאת, מבין כל לובשי המדים, זה המשטרה. מי שעושה עבודה יומיומית בשביל לחלץ אותנו מהאש ומתחת לאש, זה לוחמי האש. ומי שמביא היום מודיעין איכותי לכוחות בשטח, זה אותם סוערים שאצלם נמצאים היום כל האנשים של הנוח'בה, ויחד עם השבק, דולים מהם את כל אותו מידע שצריך כדי להציל חיים של חיילים ולבצע את המשימה יותר טוב. מה שאיתמר עשה, יחד עם כיתות הכוננות ועם הכוחות האלה, זה משהו שראוי מאוד להערכה, ואני שמח שגם שר האוצר וגם ראש הממשלה הבינו את זה, ולא נגעו בתקציבו של המשרד.
חבר הכנסת צביקה פוגל, יושב ראש ועדה לביטחון פנים, תודה רבה לך.
רק בשורות טובות, בבקשה.
בשורות טובות, אמן, תודה. מרק צל, שלום וגוד איבנינג, how are you?
שלום אבי, מה נשמע?
ברוך השם, שבוע שהמפלגה הרפובליקנית בישראל, רק נאמר, ואנחנו עוקבים אחרי המרוץ חזרה של טראמפ. תשמע, מה שקרה באיווה זה, לא יודע, שובר את כל מה שחשבנו על הבחירות בארצות הברית. יש סיכוי לטראמפ, תשמע.
למה? אתה לא חשבת שיש סיכוי? אני אמרתי לא. את זה כל הזמן.
אחרי החקירות ואחרי כל מה שקרה וכל מיני אמירות שלו שהוא קצת, לא יודע, התבלבל בדרך, אמרתי, טראמפ, זה לא אותו טראמפ שהכרנו.
אז טראמפ גרסה חדשה 2.0, הוא באמת אפילו שיפור, לפי דעתי. והוא היה חזק באיווה אתמול, הוא פשוט הביס את כל המתחרים שם, דסנטיס והרי, שאני מעריך אותם מאוד. אבל טראמפ, הוא זה שהבוחרים מוצא אותו.
תגיד, אם הוא היה נשיא עכשיו, איך הייתה נראית המלחמה הזו?
מול ביידן?
חמאס. כן, מול ביידן.
מול חמאס. כן, אז תשמע, אני לא חושב שביידן, אולי זה נשמע קצת חזוי, אבל ביידן, לפי דעתי, לא יהיה מועמד הדמוקרטים בסופו של דבר.
וואו.
יש ועידה באוגוסט בפילדלפיה, ואני לא חושב שהם רוצים לקחת סיכון לשים אותו מול דונלד טראמפ, שהוא חזק מאוד.
כי נכון לעכשיו שאנחנו מדברים, מרק, הם שמים עליו את כל הז'טונים, הם לא, עוד לא מראים סימנים שהוא כבר פסה.
לא, אבל זה מה שהם אומרים באופן פומבי, אבל מאחורי הקלעים הם מאוד מאוד מודאגים. כי הוא, ביידן עצמו, הוא חלש פיזית ונפשית, יש לו גם בעיות משפטיות שהן אפילו יותר
מסובכות, עם הבן שלו.
כן, הבן שלו, וגם כל השוחד שהוא קיבל מאויבי ארצות הברית, סין, רוסיה, אוקראינה, וזה משהו מדהים.
כן. אז אם אני רגע מחזיר אותך למה שעובר עלינו כאן בישראל, לארצות הברית יש הרי השפעה אדירה על המלחמה הזו בכל כך הרבה היבטים. אם טראמפ זה היה נראה אחרת, כי שמענו ממנו כל מיני אמירות בשנה האחרונה, אולי ספציפית עם נתניהו, עבר איזה חתול שחור ביניהם, אבל באשר להתייחסות לישראל, זה לא אותו טראמפ שאנחנו זוכרים, משהו קרה.
אתה לא עוקב אחריו כמו שאני עוקב אחריו.
לכן אני שואל אותך.
אני אומר שלאחרונה, למשל, הוא אמר שאם הוא היה להיות נשיא בזמן הזה, המאס והאיראנים שמפעילים את המאס לא היו מעזים לתקוף את ישראל. וגם פוטין באוקראינה. והוא צודק. אגב, הוא אומר גם כן שיחד עם המועמדים האחרים למפלגה שלנו, שזה לא רק, זה לא מספיק שארצות הברית יגיד שהם ידנו לנו מה שאנחנו צריכים להגן על עצמנו. הוא אמר, ויחד עם אחרים, שצריך להשמיד ולחסל את חמאס. וזה דבר מאוד מהותי, כי הממשל ביידן מדבר על שני קצוות של הפה, זה הביטוי באנגלית. בצד אחד, הם נותנים לנו תחמושת ותמיכה דיפלומטית, בצד שני, הם נותנים לחץ, הם לוחצים עלינו להכניס את הסיוע המוניטרי לעזה, להפסיק את המלחמה, הם רוצים לא להרגיז את האיראנים, וכו' וכו'. אז לכן, אם אצל טראמפ זה לא יהיה ככה.
אוקיי. אלו הם הדברים, מרק צל, תודה על הדברים כאן. בשורות טובות שיהיה, להתראות. שבוע שהמפלגה הרפובליקנית בישראל. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, פנחס פינדר הטכנאי. אנחנו שובים אחרי חדשות השעה 8 לשעה נוספת של המהדורה המרכזית.